שעה היסטורית, הרוח הצרפתית, חלק עשירי. הפרופסור מיכאל ארסגור וליעד מודריק משוחחים על אנשי הרוח הגדולים בהיסטוריה הצרפתית.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום. אנחנו נדבר היום על ראשית המהפכה הצרפתית, וקודם כל על דמות טרגית, הייתי אומר, של אדם כישרוני מאוד, שיכול היה למנוע מהפכת דמים ולא עשה את זאת.
מי הוא האדם הזה?
זה ז'אק נקר. ז'אק נקר היה שוויצרי, מז'נב. ואני אשכח שגם ז'אן ז'אק רוסו היה תמיד מציג את עצמו
כאזרח
ז'נב, כן. והוא נשלח לפריס לנהל בנק שהוא היה פקיד בה. הוא היה אדם מאוד כישרוני בענייני בנקאות, הרבה יותר מבעיני פוליטיקה. והצליח להתעשר מאוד מאוד. אם אתם זוכרים, דיברתי על משפחת אולבק, שגם כן הצליח, הוא היה אמנם אתאיסט, ואמרו לו שסופו יהיה מר, הוא הפך מיליונר, גם כן על ידי משחק בבורסה. סטוק אקשיינג של פריס.
זה דיברנו בשבוע שעבר, הברון דולבך, אחד ההוגים הגדולים המטריאליסטים בין השאר, הפילוסופים של אותה התקופה. אבל ז'אק נקר, אני מבינה, הוא לא אינטלקטואל, הוא איש מקצוע, בא לעבוד.
הוא בא לעבוד, הוא בנקאי, אבל הוא גם ידע לכתוב. כל אחד חייב לכתוב.
ברור.
באותה תקופה.
כן.
ויש כאן סיפור רומנטי נוגע ללב. הייתה צעירה אחת בשוויצריה, אשר הייתה ארוסה להיסטוריון אנגלי גיבון. כאשר נקר ראה אותה, הוא הבין שהיחס שלו לבחורה הקודמת, שהוא חיזר אחריו, נעלם, והוא רצה להתחתן עם הבחורה השוויצרית הזאת.
רגע, תן לי להבין. כלומר, הוא היה בעיצומו של מסע חיזורים אחר איזושהי בחורה שוודאי הוחמאה מהחיזורים שלו, חשבה לעצמה, אולי אני אבנה עתיד עם הבנקאי המצליח הזה.
בדיוק, בדיוק.
ואז...
פתאום
פגש מישהי שבכלל הייתה מאוהבת עם איזה היסטוריון, גיבונס.
אנגלי. אנגלי, כן.
ועוד אנגלי.
כן.
התאהב בבחורה הזאת,
מיד.
נטש את האיש שחיזר אחריה, והתחיל לחזר אחרי זאת שעם ההיסטוריות.
ונסע אותה לאישה.
וכבש את ליבה.
כן. והיא ילדה לו, ילדה, שתהיה מפורסמת מאוד, נדבר על זה בכלל הזוכיות הבאות, מאדם דה סטאל.
אבל אנחנו מדברים כרגע עליו.
ז'אק נקר הצליח להתעשר מאוד. והוא היה גם פופולרי, מפני שהוא יעץ למלך דברים טובים, למשל להקים מן מה שהוא קרא הר הרחמים, אלה משרדים שהיו מלווים בלי ריבית לאנשים מסכנים שלעשו למכור חפצים.
סוג של לשכת צעד כזאת,
כן.
של פעם.
מי שבא עם עגלה שבורה או משהו כזה, הוא מקבל מן המדינה תמיכה.
יפה.
זה עשה אותו מאוד פופולרי.
בוא נתמקם רגע מבחינת הזמן ההיסטורי שבו אנחנו עוסקים. אנחנו באמצע המאה ה-18 פחות או יותר, לקראת סופה?
אנחנו לקראת הסוף, כן.
והמצב הכלכלי בצרפת בחירה.
בחירה מכל זה סיבות. קודם כל, היו לה שתי מלחמות, מלחמה 7 שנים, והמלחמה של ארצות הברית נגד אנגליה, שהשתתפה בצורה מסיבית.
כן, הזכרנו קודם שהצרפתים מימנו מימון מסיבי מאוד את המורדים האמריקאים נגד
אנגליה,
מכיוון שהריב הגדול היה כמובן צרפת מול אנגליה,
בדיוק.
יש כאלה שיגידו עד היום.
אני הייתי מעדיף להישאר במלחמת 100 השנים.
כן, בסדר. וזה עלה להם הרבה מאוד כסף. אתה אומר גם מלחמת 7 השנים, שזו הייתה מלחמה ישירה מול אנגליה.
כן, אבל היה גם דבר נוסף. החצר... בוורסאי, היה למעשה מכשיר שלטוני. המלך רצה לפקח על כ-5,000 אצילים גדולים. אבל זה עלה הרבה כסף. האצילים הללו לא שילמו מיסים. הם נהנו רק במיסים של אחרים. ובוורסאי, שארמון מאוד יפה, ראית בבוקר המון משרתים רצים אנה ואנה עם סירי לילה, מפני שלא היו בתי כיסא. מרי אנטואנט, היא התקין ארמון עם בית כיסא מודרני, הראשונה.
יפה.
הייתה חלוצה בתחום זה.
זה חשוב מאוד, האמת. צריך להודות על האמת.
לא ספק.
אז אתה אומר, זה היה עוד מקור להוצאות, ארמון ורסאי, התחזוקה שלו, השיפוצים שלו.
מי שיהיה לאחר זאת צר, את נפוליאון, טלרן, אמר, מי שלא הכיר את ורסאי, לא יודע מה זה מותק החיים לדוסר דה ויבר. הם לא עבדו פשוט.
חיו 5,000 אנשים בארמון הזה.
רק שעשועים וריקודים.
תשמע, זה לא רע, היית מתנגד?
לא. האמת שהלב הפועם של צרפת היה בפריס. הסלונים לא היו בוורסאי, כן. אלא בפריס. וזה, כאן אנחנו מגלים את הטעות שעשה לואי 14, כשהביא את הבירה המלכותית לוורסאי, שהבירה האינטלקטואלית נותרה בפריס.
ושם גם התרחשו כל המאורעות הגדולים שיעצבו את דמותה של צרפת.
כן.
אז אתה אומר, מבחינה כלכלית, המצב של צרפת לא טוב, והאצילים לא מרגישים בזה.
לא, בכלל לא.
גם המלוכה לא.
לא. בעיקר שהמלכה, מרי אנטואנט, התנהגה בצורה מאוד בזנית, והיו גם שערוריות שהכתימו את שמה. למשל, היה אדם אחד שהיה קרדינל. והיא לא אהבה אותו, מפני שכשהוא היה שגריר בווינה, אצל אמא שלה, הקיסרית מריה תרזה, הוא התנהג בצורה מחפירה. עם נשים. והוא היה קרדינל. כדי שכפי שאת יודעת, הכמרים הקתולים, הם חייבים להיכנע לצו הפרישות.
והוא היה מסור במיוחד לדתו, אני מבינה.
לא כל כך.
כן.
ואז הוא רצה להתבייס עם המלכה. ואיזו אישה אינטריגנטית שקרא לעצמה ולואה כדי לקשור את עצמה לשושלת קודמת, לחשה לו, לאותו קרדינל, שהמלכה רוצה ענק של יהלומים. והוא הלך לחנות, הזמין את זה על אשראי. הוא לא שילם. הוא אמר, אני אשלם.
כן.
והמלכה לא הופיעה עם הענק הזה.
כלומר, הוא נתן לה אותו, והיא למרות זאת לא ענדה אותו?
מבני שקרה דבר אחד. הוא נפגש בלילה בוורסאי עם המלכה, שלא הייתה המלכה, אלא הייתה אחת נוחלת בשם מדאם דה ולואה. היא לקחה את היהלומים ומכרה אותם.
מה, אבל הוא טיפש? הוא לא שם לב שהוא לא נפגש עם המלכה?
לא, הוא חשב שזאת המלכה. היא היה בלילה, והיא אמרה כמה מילים, רק אני סולח לך, משהו כזה. ואז התפרץ הסקנדל, מפני שתכשיטנים שאלו את המלך, מתי התשלום? כן. אז הוא פנה לאשתו, למרי אנטואנט, והיא אמרה לו, אני מעדיפה, שאתה תקים עוניית מלחמה מלאה נגד אנגליה מלתת לי ענק יהלומים שלא קיבלתי.
פטריוטית.
כן, נניח. אבל התברש לו את השערוריה. ואז המלך ציווה לאסור את הקרדינל בזמן המיסה, בזמן שהוא מתפלל לבנת אדם. זאת השערוריה איומה שהחתימה את המלכה. שלא הייתה שמה בכלל.
ולמעשה הייתה סממן לשחיתות שפשטה אז, גם במלוכה, גם באצולה, ודאי וודאי בכנסייה. כולם עושים ככל העולה על רוחם, מביאים מתנות יקרות, בינתיים מהמונים סובלים.
סובלים, מפני שכפי שאני הסברתי, היו שלוש ערים גדולות באירופה, ששתיים היו ערי נמל, לונדון וקונסטנטינופול.
לפריז לא.
ועל כן היה מאוד יקר להביא את המזון לפריז. ומחיר הלחם הלך וגבר כל הזמן. והיה רעב, והיה עוני. והיו אנשים שלחשו שחייבים להפיל את כל העניין הזה, מפני שהמלוכה לא מסוגלת לנהל את המדינה. ניקר היה משוכנע שהוא כן מסוגל.
הוא בשלב הזה עדיין בנקאי מאוד מצליח, שמייעץ לוחש על אוזנו של המלך.
כן, אבל המלך ממנה אותו שר האוצר של צרפת.
כדי שיציל את המצב.
כן, אם כי זו הייתה כאן נקודה מאוד מתאינה. השרים היו חייבים להיות כולם קתולים, אבל ניקר היה פרוטסטנטי. אז איכשהו עצמו את העיניים, והוא מונה שר הכספים, והוא פרסם בין וחשבו למלך, אשר שם הוא כאילו חשף בימי הציבור, בפעם הראשונה בהיסטוריה של צרפת, מה מצב הכספים, אם כי היום יודעים שהוא שיפר את המצב, ולא סיפר את כל הזוועות.
מה, אתה רוצה להגיד לי שלפעמים פוליטיקאים משקרים לציבור במסיבות עיתונאים? לא יכול להיות.
בדיוק.
Le sacré brouillé midi n'aurait pas pu misérable. Mais leur compte est foutu, ils s'en retournent la pelle au cul.
Ils s'en retournent la pelle au cul.
Ils ne voulaient pas tiers état, parce qu'il est le soutien du trône. Leur fallait des aristocrates et que le roi leur mit sa couronne. Mais leur complot est foutu, ils s'en retournent la pelle au cul.
Ils s'en retournent la pelle au cul.
אבל ניקר היה מאוד פופולרי. והוא אמר למלך, אתה חייב לכנס את כנסת המעמדות. כלומר, שלושה מעמדות, הכמורה, האצולה והמעמד השלישי, ששם היו סוחרים, עורכי דין, אינטלקטואלים,
בורגנים.
וכל זה, בורגנים. למעשה גם הפועלים היו במעמד השלישי, אבל הם לא יוצגו.
אף אחד לא התעניין בהם.
בדיוק. והמלך קיבל את ההצעה. ואז בחמישי במאי 1789 התכנסו בוורסאי נציגי שלוש הממדות.
כלומר, פחות או יותר חודשיים לפני פרוץ המהפכה.
זאת המהפכה. החמישי במאי זה למעשה התאריך של זאת המהפכה.
אבל התאריך שכולנו זוכרים הוא תאריך כיבוש הבסטיליה.
כן, אבל...
שהוא יהיה קטורז.
לא כופים לבסטיליה, אנחנו מטיילים בוורסאי בינתיים.
הבנתי, אז אני אמתין בסבלנות.
אבל אני רוצה לציין שכאן הטיול הזה בוורסאי היה משהו מעניין. קודם כל המצעד היה איתי, חגי, מוזיקה, וכאשר הכמורה עברה, המעמד הראשון, אחרי זה הצולה עברה, שקט. כשהופיע המעמד השלישי, אז כולם הכירו, הנה הסופר, הנה העיתונאי, מחו כף. זה הירה שלמעשה הכוח האינטלקטואלי של צרפת נמצא במעמד השלישי, לא בשני המעמדות הקודמים.
רגע, אני לא מבינה, בעצם מה שאתה אומר זה שהם עשו ממש מצעד ראווה שם?
הרי המלך החליט לכנס את המעמדות.
אבל למה? מה הייתה המטרה של הכינוס?
מטרת הכינוס הייתה להציל מבחינה כלכלית את המדינה.
אהה, כלומר כינוס חירום כלכלי,
כן.
לוקח נציגים מכל המגזרים המשמעותיים במשק אז, שזה השלושה המרכזיים, כמורה, אצולה ובורגנות מקצועות חופשיים.
כן.
ויש מצעד בכניסה וההמונים צופים בו?
בוורסאי. בוורסאי. כן, כן. אבל כאן יש פרט אחד מעניין מאוד, שקודם כל הממשלה ביקשה מכל אלה להגיש מחברת תלונות. לקייד דוליאנס.
האמת היא שזה נשמע כמו צעד מאוד יפה שעושה ניקר.
כן, כן, הוא היה אז מאוד פופולרי. ואני ראיתי את זה בארכיון הצרפתי.
מה, את המחברות האלה?
כן, זה קילומטרים של מחברות. כי כל כבר, כל הערה, כל כנסייה, כולם הגישו את התלונות שלי, וכולם רצו כמובן עזרה ממשלתית, כפי שאפשר לתאר. ואחרי זה בא הכינוס הראשון, וכאן הייתה תקרית מאוד אופיינית. בדרך כלל המלך ישב כשכובע על ראשו, וכל הנתינים שלו ללא כובע.
אוקיי.
בישיבה הראשונה, המלך שם את הכובע על הראש. ואז כל הנציגים שהיו חייבים להישאר בלי כובעים, שמו את הכובע על הראש גם כן.
כי מה, הם רצו לומר לו, תשמע, אדוני המלך, אנחנו כבר לא כל כך מכבדים אותך?
כן. ואז המלך נזעם, הוריד את הכובע, ואז כולם הורידו את הכובעים. זה תקרית מאוד אופיינית וסמלית.
אבל אני מנסה להבין מה היא מסמלת. האם היא מסמלת את העובדה שבתקופה הזו המלך כבר היה עד כדי כך חלש, שהנציגים פשוט לא חשבו לעשות לו את מחוות הכבוד הזו? האם היא מסמלת את העובדה שהמהפכה כבר הייתה קרובה והם ידעו שהם עומדים להשתמש בכוח כדי לשבור את המלך?
הם לא עמדו, אבל הם רצו באופן סמלי לסמן למלך שהם אזרחים חופשיים, והוא יושב עם הכובע, גם הם יושבים עם הכובע.
כך הם אומרים למלך, אתה צריך לדעת שאנחנו לא שרים למרותך, כן. כפי שהסרנו בעבר.
ואז התחילו הישיבות. קודם כל נקר התחיל לעשות את השגיאות שלו, שיביאו להפלתו. הוא קרא דין וחשבון למלך, שנמשך שעות. ככה שהנציגים כאילו נרדמו. הוא רצה להוכיח שהוא עשר כספים טוב, ששיטי פרטים, שהתקציבים של כל המשרדים,
כן.
זה נורא משעמם. חלק שנרדם, וזאת הטעות אחת גדולה שלו. אחרי זה, הוא לא רצה לשתף פעולה עם נציגי המעמד השלישי. הוא אמר, אני איש מקצוע, אני שר האוצר, אני יכול להסתדר בלי העזרתם.
אם כי הוא עצמו גם בין המעמד השלישי, לא?
בהחלט. אבל הוא לא שומע על השלישי, הוא גם זר.
נכון, בכלל משוויצריה.
כן.
אבל בכל זאת אתה אומר, הוא החליט לא לשתף אותם בתהליך, וזו הייתה טעות משמעותית מאוד.
כי הוא האמין בעצמו שהפתנות עלתה לו לראש.
אבל מה הוא רצה להשיג? מה הוא רצה לעשות?
הוא רצה לעשות תיקונים במס. הוא רצה, וזה הוא לא גילה, כי הוא פחד מן התגובה, שיום המעמדות האחרים ישלמו מיסים.
מה, הצילים? הוא רוצה לחייב את הצילים לשלם מיסים?
כן, וגם את הכמורה.
אז דווקא הגיוני היה שהוא היה מנסה לגייס לצידו את המעמד השלישי.
כן, זו הטעות שלו. הוא היה תשכחי שנוסף לזה גם פרוטסטנטי. הוא עשה בפי הקתולים ישלמו מיסים, ודינמית ממש.
Bien que j'ai une patente, une femme et des enfants, je n'aime pas complaisante, des impôts, je le défends. D'enrichir notre patrie, nous devons être contents. Augmentez-les, je vous prie, messieurs les représentants. Mon voisin me scandalise par un luxe injurieux. Tous les jours sous sa remise roulent des chars orgueilleux. J'entends dans son écurie hennir trois chevaux fringants. Imposez-les, je vous prie, messieurs les représentants.
והמלך לא היה מרוצה מן התחלת הכנס. האופוזיציה, עניין הכובעים, כל זה, העובדה שהריעו לנציגי במעמד השלישי, אז הוא החליט לדחות את הישיבה. מה היה ההסבר? הנגרים חייבים להכין איזשהו במה בתוך האולם. ואולם נסגר.
תשמע, הסבר לא... איך לומר, משכנע.
לא, בכלל לא. ואז אנשי המעמד השלישי, שלא יכלו להיכנס לאולם הגדול, התחילו לטעות בדרכים בוורסאי, עד שהם גילו אולם גדול שהיה מוקדש לטניס, שנקרא ז'ודופום. הם נכנסו לאולם הטניס, ונשבעו לא להיפרד, עד שצרפת לא תקבל חוקה.
האמת היא שיש כאן באמת טעות פוליטית משמעותית, כי מה הם עשו?
כמה טעויות.
כמה טעויות, אבל אחת הגדולות שבהן, לפחות איך שאני מבינה את זה, הם כינסו ביחד, למעשה יצרו כוח פוליטי קצת יש מאין. כינסו ביחד את האליטה הכי גדולה במגזר השלישי, האינטלקטואלים, האנשים החזקים ביותר.
החזקים ביותר מבחינה רוחנית.
מבחינה רוחנית.
כן.
כינסו אותם יחד, יצרו אצלם תחושה של קיפוח, גיבשו למעשה את הקבוצה, והביאו להתקוממות ולהתגבשות שלה.
רגע, הביאו נגרים, שבגללם נסגר האולם הגדול.
בסדר, אבל בינתיים מה קורה? בינתיים מתגבשת כאן קבוצה שהיא תהיה הכוח המהפכני הגדול.
נכון, הם התכנסו באולם משחק הטניס, והזמינו נציגי המעמדות האחרים להצטרף אליהם.
כלומר, עשו כנס אלטרנטיבי.
כנס. אלטרנטיבי שהצליח. מפני שנמצאו גם כמרים מן השכבה הענייה ביותר, וגם אצילים שדגלו ברעיונות ההשכלה, בעידן האורות. כל אלה התכנסו ונשבעו לא להיפרד עד שהמדינה תקבל חוקה.
אבל תסביר לי רגע איך מדיון שהוא כלכלי נטו, פתאום הדרישה היא לחוקה, כי חוקה זה במישור אחר, מהמישור הכלכלי היומיומי הזה.
כן, נקר חשב שהוויכוח הוא פיננסי, אבל הנציגים חשבו שהוויכוח הוא פוליטי, והיום הזה נחשב לראשית המהפכה בשנה הרוחנית. אבל לא הייתה אלימות, היו אצילים שהצטרפו, ואז התחילה התסיסה הגדולה מאוד בפריס.
מי מנהיג אותם? כי בכל זאת, יש פה מסה של אנשים.
יש כמה מנהיגים שנדבר עליהם, שהם החלוצים של הכנס הזה. היה כומר אחד בשם סייס, שאם כי היה חבר במעמד הראשון, הכנסייה,
כן.
היה קנוי לעיירונות המהפכה. והיו גם אצילים, דווקא לא אצילים עשירים, עניים.
ברור, כי הצילים לא ירצו לשתף פעולה עם יוזמה מהפכנית כזאת.
אבל הם היו עניים, ועל כן הם חשבו שרעיונות המהפכה מתאימים להם, עידן האורות,
כן.
והם הצטרפו לאותו מעמד שלישי שהתכנס באולם הטניס. זה הביא לפריס להתלהבות עצומה. המלכה וכמה יועצים אמרו למלך, נקר הוא אסון. אתה חייב להיפטר ממנו מפני ש... הוא מביא על צרפת תקופה של מהומות. ואז המלך פיטר את נקר. הידיעה הזאת הציתה את פריס. נקר, האדם שבא עם הרעיון הגדול לתקן את הפיננסים של המדינה, פוצר ערב הכינוס הגדול, ערב התיקונים. זו שגיאה איומה במשנה פוליטית.
La surgé sovraino c'est l'homme qui n'est plus la bête de somme qui n'obéit qu'à la raison et qui marche avec confiance car le soleil de la science se lève rouge à l'horizon il comprend notre mère aimante La planète qui se lamente sous le joug individuel. Il veut organiser le monde pour que de sa mamelle ronde coule un bien-être universel. Devant toi, misère sauvage, devant toi, pesant esclavage, l'insurgé se dresse. Le fusil chargé.
והמחיר הלחם הלך כל הזמן ועלה.
שוב בגלל בעיית היבוא ממדינות אחרות.
כן, לא, בעיית התחבורה.
כן.
המדינה לא הייתה מסוגלת להביא מן הנמלים את החיטה לפריס.
כן.
ואז התחילה ב-14 ביולי 1789, מחיר הלחם הגיע לסיוע. והיו נשים שהלכו לשוק וחזרו הביתה לא לו לחם, כי לא יכלו לקנות אותו.
עד כדי כך הגיע כן. המצב.
ואז התווספו ההמונים. את חייבת לדעת שבשכונת העוני של פריס התרומם מבצר עצום שהוקם עוד בימי הביניים, הבסטיליה.
כמובן.
אשר שימשה כבית סוהר. ומי שהוא, וגם בשיעור שלנו, על עידן האורות, אמרנו לא פעם שסופרים שסטו מן הקו, נשלחו לבסטיליה.
כלומר, הבסטיליה בעצם הוא בית כלא.
כן.
שנמצא באחת משכונות העוני הגדולות של פריז.
בדיוק.
והוא משמש את השלטונות כדי לשלוח לשם אנשים שלא מתיישרים איתם.
אבל תארי לעצמך, היום יש כיכר בסטיליה ששם עמד הבניין הזה.
כן.
זה היה בניין עצום, שאפשר להגיד שהוא, לפי התורמה של היום, הבניין של 5 קומות. והוא עמד באמצע שכונת העוני, כמאיימת, כשולטת עליה.
כלומר, סממן של ידו החזקה של המלך בעצם.
ואז ההמונים התווספו, והחליטו שיש לעשות משהו. יש מקום ליד הלובר, שזה הארמון המלכותי,
כן.
שנקרא פלי רויאל. זה היה גן, ששם היו בדרך כלל נועמים, אנשים שרצו להשמיע את דעותיהם. ב-13 ביולי התפשטה השמוע שהמלך והמלכה שולחים צבא נגד פריז. ואז קרה דבר מאוד מעניין מבחינה פסיכולוגית. היה עורך דין, קמיל דה מולן, שלאסונו היה גם גמן.
גם גמן.
גם משה הרע.
נכון, זה מה שרציתי בדיוק לומר.
כן, ואז הוא עלה על כיסא. איתי לדבר, באופן שוטף. והיא אמר, רוצים לתקוף אותנו. המלכה שולחת חיילים גרמנים לתקוף אותנו.
רגע, אני חייבת לעצור אותך כדי להבין בדיוק איפה עומדים הדברים. קודם כל, מה עולה בגורלם של אותם אנשים שהתכנסו ודרשו חוקה?
אלה יושבים בוורסאי עדיין.
הם עדיין נמצאים שם.
כן.
עדיין נמצאים שם ועומדים על דרישתם.
כן.
בינתיים ההמונים מתחילים להתקומם.
כן.
המלך והמלכה מבינים את זה. איך הם מבינים את זה?
המלכה הייתה חסרת ניסיון. והיא הייתה שומעת בקולותיהם של שגריר אוסטריה ושל כל מיני אנשים מן הימין הקיצוני שלא רצו בכלל לדבר עם המונים. ולא הבינו את הרוח החדשה.
כן.
והיה גדוד אחד מורכב מחיילים גרמנים. היה נקרא רואל אלמא. כלומר, הגרמנים...
המלכותיים.
המלכותיים. והייתה שמועה מוצדקת שבוורסאי חושבים לשלוח אותם נגד פריז. כדי לדכא את המהומות האפשרויות.
כלומר, עדיין לא פרצה המהומה. יש רק פוטנציאל להתקוממות.
אנחנו ב-13 ביולי.
יום לפני היום הגדול.
ואז הנאום של קמיל דה מולן, הנס הזה, שהגמגמן מתחיל לנאום בצורה פנטסטית, מגייס את המונים. ואז הנשים חוזרות מן השוק ואומרות לבעליהן, אין כסף ללחם. ההמונים מתווספים.
הוא נואם, החיילים הגרמנים כבר שם?
הם לא, לא. הם ליד פריז. ואז באה המחשבה שבבסטיל, באותו בית סוהר, יש מחסן נשק. וכדי להגן על העיר, חייבים לפרוץ לתוך הבסטיליה כדי לקחת את הנשק.
כלומר, ההמונים אומרים לעצמם, עוד מעט מגיעים לפה החיילים הגרמנים שהמלך שלנו שלח נגדנו, נגד נתיניו שלו.
בדיוק.
אנחנו חייבים להיות מסוגלים להגן על עצמנו, לפרוץ אל הבסטיליה לא כי יהיה איזה סממן של השלטון.
לא.
אלא כדי לקחת את כלי הנשק שנמצאים שם.
בדיוק. והבסטיליה לא הייתה מוגנת. היו כמה עשרות חיילים שלא היו מוכנים לזה, וההמונים פרצו וקפו את הבסטיליה, וחתכו את הראש למפקד הבסטיליה.
כלומר, כבר התחילה כאן המדיניות של התזת הראשים.
ושמו את הראש בראש חנית, וטיילו בעיר. הייתה התלהבות עצומה שהמונים, סוף סוף אנחנו מגיבים.
אבל אני מתארת לעצמי שהם ודאי גם ספגו אבדות, מכיוון כן, שמדובר בכל זאת בהמונים לא מיומנים.
כן.
שהם משתלטים על בית כלא, שיש שם סוהרים וחיילים.
כן, נכון. היו מתים משני הצדדים. אבל מה שבלט זה העובדה שחתכו את ראשו של המפקד.
ושחררו דרך אגב את כל האסירים?
היו 8 אסירים בסך הכל.
לא הרבה, הבנתי.
Va faire les triomphants, blanc, 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 tire-lire, blanc, blanc, le bourgeois et le marchand marchent à la Bastille, marchent à la Bastille, et partout l'ardeur brille, d'un affermé triomphant, l'élan, l'élan, l'entend, l'élan, tire l'élan, l'élan. Le bourgeois et le marchand marchent à la Bastille, les citoyens de tout le blanc, l'élan, l'élan, l'entend, l'élan, tire l'élan, l'élan.
התהודה הייתה עצומה באירופה כולה.
בשלב הזה החיילים הגרמנים כבר שם או שהם עדיין בדרך?
הם לא הייתה כוונה, הייתה כוונה לאיים איתם, אבל לא הייתה כוונה לשלוח אותם.
הבנתי.
כן, אבל ההמונים הבינו שרוצים לשלוח אותם. עכשיו אני רוצה לספר לך משהו בקשר לפילוסופיה גרמנית.
בבקשה.
הפילוסוף הגרמני קאנט היה מטייל כל יום בשעה מדויקת, ועקרות הבית היו מתקנים את השעונים לפי הטיול שלו.
כן, היה יוצא בעיר שלו קניגסברג, יוצא מן הבית, הולך למרכז העיר וחוזר כל יום, איש של הרגלים.
יום אחד הוא לא יצא לטייל, כאשר הוא שמע על נפילת הבסטיליה. ככה שאת רואה שיש השפעה ישירה על הפילוסופיה.
מעבר לזה, הוא ראה באירוע הזה אירוע יוצא דופן בצורה חסרת תקדים, מכיוון שבו באו לידי ביטוי מעשי הרעיונות הפילוסופיים של אותה התקופה.
בסנט פטרסבורג אנשים התנשקו ברחוב שהם שמעו על נפילת הבסטיליה. סוף סוף צרפת הייתה המדינה החלוצית בפילוסופיה, במחשבה, בספרות, בכל. אחרי נפילת הבסטיליה,
כן,
המנהיגים המקומיים של פריז, ראש העיר באי, חשב שיש איזשהו למצוא אפשרות להתפייס עם המלך. סוף סוף הבסטיליה הייתה ארמון של המלך.
כן.
א', התחילו להרוס את הבסטיליה.
ההמונים.
לא, פשוט פועלים שהעירייה ממנה אותם. התחילו להרוס אותה.
אבל למה? רגע, העירייה באיזה צד היא הייתה?
בצד זה מעמד השלישי.
כלומר, העירייה שיתפה פעולה עם ההמונים נגד המלך.
היא לא שיתפה פעולה, אל תנסחי זה בצורה כל כך חדה. העירייה, ראש העיר באי היה מעמד השלישי.
כן.
פתוח לרעיונות החדשים.
הבנתי.
ואם ההמונים עשו את זה, מה טוב.
לא עצר באדם.
כן. אבל הוא הציע שיתפייס עם המלך. מבנה שזה לא יפה להרוס מבצר של המלך בתוך פריז ולהרוס אותו. עכשיו, שימי לב למשחק הצבאים.
כן.
הסמל של פריז הייתה אונייה אדומה על מים כחולים.
כן.
צבע של המלך
היה לבן.
לבן, הדגל המלכותי היה לבן עם פרחי חבצלת מזהב. אז ראש העיר הציע להזמין את המלך, להגיד שלא התכוונו כשכבש את הבסטיליה, ולהכניס את צבע המלך לבן בין הצבעים של פריז, כחול ואדום.
שאני חייבת להגיד לך שכבר שברת את המיתוס הזה אצלי, אני תמיד חשבתי שהצבעים של הדגל מסמנים את שלושת העקרונות שבשמם התבצע מהפכה הצרפתית.
לא, פשוט מאוד.
חירות, שוויון ואחווה, וזה לא נכון.
הסיפור ההיסטורי הוא אחר. ואז בפעם הראשונה בהיסטוריה התנוסס הדגל כחול לבן אדום, שהוא עד היום הדגל של צרפת.
אז המלך מבין שהוא חייב עכשיו להתפשר כדי לפייס את ההמונים
לא,
בפריז?
לא, הוא בא.
הוא מגיע.
הוא מגיע. יש נאומים, הוא אומר שאני אוהב את העם, העם אומר אנחנו אוהבים את המלך, רוצים לפייס. הייתה איזושהי התפרצות, ועכשיו נעבור ונקים חוקה.
כלומר, מקבלים את הדרישה של אותם אסופת אנשים, מנהיגים, מחמישה במאי?
כן.
חודשיים, קצת יותר מחודשיים קודם לכן?
שלניות, שלניות שלהם. כן. נציגי המעמד השלישי, עם צירופים של הכמורה ושל האצולה. עכשיו מתחילים הבעיות. מה תהיה החוקה? כיצד היא תהיה? קודם הוא החליטו שהמודל תהיה אנגליה. הצנועת נפשם של הצרפתים.
אם כי צריך לומר שבאנגליה אין חוקה, יש איזה מין אמנה לא כתובה שעוברת כבר מאות בשנים בעל פה באיזשהו מקום.
היו הרבה חוקות. היה מגנה קארטה, ליברטטום.
אבל אין חוקה רשמית שהוכרה כחוקת המדינה.
לא. הן ניסו כמה חוקות, ואחרי זה הם הגיעו למסקנה שהמסורת יותר חשובה מן החוק.
בדיוק. אז הם רוצים עכשיו הצרפתים לקחת דוגמה מהאנגלים וגם להגיע לחוקה בלתי כתובה, או שהם רוצים להישאר?
לא, הם רוצים חוקה כן כתובה, סופו של צרפתים. הם רוצים הכל שיהיה כתוב.
כן.
והמודל חייב להיות אנגליה, מלך קונסטיטוציוני, שאינו שליט יחיד, וחייב להתייעץ עם נציגי המדינה. מי הוא נציגי המדינה? זאת בעיה. יהיו אצילים, כמו הלורדים האנגלים, מה שלישי, כמו הקומונס האנגלים, או לא. קודם כל שתדעי שהקשר עם פילוסופים האנגלים היה מאוד הדוק. כשדיברנו על הסלונים של המאה ה-18, אמרנו שלא פעם היו באים אנגלים שחצו את התעלה כדי להשתתף בוויכוחים ושיחות בסלונים. עכשיו יש כמה דמויות שמופיעות. דמות אחת היא של מירבו. מי הוא מירבו?
מי הוא באמת?
קודם כל שתדעי שהוא היה מאוד מכוער.
אוקיי.
אבל הוא היה מאוד...
חשוב מאוד.
חשוב. מפני שהוא היה גם מאוד פופולרי. הוא היה אציל שנבחר כנציג המעמד השלישי. כבר הייתה סתירה.
אציל שנבחר כנציג? איך זה יכול להיות?
כי הוא היה אדם מעבר עשיר מאוד, הוא היה תומך ודוגל ברעיונות עידן האורות, הוא היה ענק, אבל אחרי שחלה ממחלת הבבואות השחורות, הפנים התאבו והיה ממש מפלצתי. אבל הקיור הזה היה איזשהו מושך.
מוקד כוח.
כבכוח, כן. הוא היה נועם מבריק. ועכשיו המלך שולח להגיד לאלה שיושבים, סוף סוף הנגרים באו והם תקנו את זה.
את הבמה.
הבמה, והם יכולים לבוא עכשיו.
והכינוס מתחדש.
והמלך רצה לגמור עם זה. להגיד להם להתפזר. עד שהמלך לא מסכים להמשך הכינוס, שלא ייכנסו.
אוקיי.
ואז מרבו שישב ראש לישיבה, כאשר בא נציג המלך, אומר לו, אנחנו יושבים כאן בזכות האומה, ואנחנו לא נתפזר אלא בכוח. כולם מפרשים היום את המשפט האחרון הזה, כאילו הזמנה לכוח.
נכון.
לא נתפזר אלא. אבל המלך אמר, אם הם לא רוצים לצאת, שישארו.
כלומר, האיום עבד.
וזה היה כמובן הצהרה החגיגית ביותר. ואל תשכחי שהיו גם עיתונים. והעיתונים היו מופצים בכל צרפת, כעבור יום או יומיים, עד הפינה מרוחקת בבית של צרפת. 3 ימים, 4 ימים, ידעו מה שמתרחש בוורסאי. ואז נולד הרעיון. מחיר הלחם לא ירד.
כן, כלומר המצוקה עדיין קיימת.
קיימת, אמנם יש הצהרות, מורות. ואז הנשים בשוק של פריס,
כן.
מתאחדות. והן מחליטות להוציא את משפחת המלוכה מוורסאי. מפני שאם המלך יהיה בפריז, יהיה גם לחם. פשוט מאוד גם במלך חצר.
ברור.
ככה יש לחם בוורסאי ויהיה לחם בפריז. 7,000 נשים. והמרחק בין וורסאי לפריז הוא לא גדול.
כן.
ב-50 באוקטובר 1789, הם יוצאים לוורסאי כדי להחזיר את המשפחת המלוכה לפריס, בתקווה שאם המלך יהיה בפריס, יהיה גם לחם.
הנשים, התארגנות של נשים בלבד.
זה פנטסטי.
פנטסטי.
אם כי היו גברים שעזרו להם לסחוב את התותחים.
בסדר.
אבל היוזמה הייתה שלהם. יפה. השוק, שבשביל גילו שמחיר הלחם הוא כזה שאנחנו לא יכולים לקנות.
כן.
הם הגיעו לוורסאי.
בינתיים, רק כדי להבין, ממשיכים הנציגים להתדיין על החוקה.
שם, בוורסאי, כן. אבל עכשיו האנשים הללו שנות את המצב.
כן. אז מה, הן פורצות לארמון? איך הן עושות את זה?
הן פורצות לארמון. אמנם לפייט, הגנרל המפורסם, שהצטיין במלחמת העצמאות של ארצות הברית, היה מאוד פופולרי, הוא היה המפקד של המשמר הלאומי.
המלוכני.
הוא היה במעמד השלישי.
אז הוא היה בצד של הנשים?
לא בדיוק. הוא יצא למרפסת,
כן.
ונשק ידה של המלכה מול הנשים שבאו להפגין.
הוא צידד במלוכה.
אם מנשקים ידה של המלכה, זה לא נקרא שמצדדים במלוכה.
למה? זה כן להביע עמדה, להגיד אני בצד שלך?
לא. מפני שהוא הסכים עם הרצון של ההמונים להוציא את המשפחה המלכותית מוורסאי ולהביא אותה לפריז.
הבנתי. אז הוא משכנע את המלכה בדרכי נועם לעבור לפריז?
כן. אם כי בהתפרצות הזאת היו גם כמה מתים. מפני שההמונים שהתפרצו היו גם גברים שהצטרפו לנשים, והם הרגו כמה חיילים ממשבר המלך.
הבנתי, אבל בסופו של דבר, אותו צבא נשים עם כמה גברים לא כובש את הארמון בפריז?
הם יושבים בחצר.
מצליחים להיכנס לתוך החצר?
לא, הם מתקבלות על ידי המלך.
אה.
כן, משלחת קטנה. ואחת רצה לנעום והייתה כל כך נרגשת שהיא פרצה בבך. סוף סוף, בתולדות צרפת, עוד לא היה דבר כזה. והם החליטו, אז המשפחה המלכותית הבינה שאם לא נצא מוורסאי, לא יהיה טוב.
כן.
ואז הם העלו למחרת בכרכרה המלכותית, והמונים ליוו אותם ושרו. הזרנו את האופה, הזרנו את האופה, והזרנו את תלמיד האופים. כלומר, הלחם.
אז משפחת המלוכה נכנעת לרצון של ההמונים.
כן, וזה היה בשביל מרי אנטואנט דבר מחריד. היא לא הייתה רגילה לדבר כזה. היוזמה הייתה בכלל ללא תקדים.
כן.
הם הגיעים לפריס, ואז המלך...
לואי ה-16.
16, כן. כדי שהוא לטשטש את המצב המשפיל, אומר, מעכשיו והלאה, פריס תהיה מקום מגוריי.
Portant ses tripes dans ses mains, sa mère est à la tour en haut, qui voit venir son fils Renaud. Renaud, Renaud, réjouis-toi, ta femme est accouchée d'un roi. Ni de ma femme, ni de mon fils, mon cœur ne peut se réjouir. Je sens la mort qui me poursuit, mère, faites dresser un lit. Mais faites-le dresser si bas que ma femme n'entende pas.
המקרה הזה לא עבר ללא תהודה באירופה. המלכים מבינים שאם עם מתקומם ומאלץ את המלך לעשות את רצונם של ההמונים, יהיה רע לכל המלכים.
כלומר, כולם בכל רחבי אירופה מבינים שמה שקורה עכשיו בצרפת הוא מסוכן מאוד למלוכה באשר היא.
בדיוק. ואז נרקם הרעיון להקים איזה קואליציה אשר תאלץ את הצרפתים להחזיר למלך את כל סמכויותיו. אם לא, אנחנו נפלוש לצרפת.
וואה. כלומר, עכשיו ההמונים לא צריכים להתמודד רק עם המלך שלהם, שכפי שאנחנו רואים דווקא... פחות או יותר משתף איתם פעולה, כלומר הוא מבין שהוא לא מצליח לעמוד בפני הכוח הזה. אבל הם עכשיו צריכים לעמוד מול קואליציה של מלכים ברחבי אירופה.
עדיין היא לא נרקמת, היא רק מדברים עליה.
כן.
אבל קורה עכשיו דבר אחר. האצילים מתחילים לעזוב את צרפת. הם בורחים.
מבינים שהספינה טובעת.
בדיוק. והם היו נקראים אמיגרי. הם לא בורחים לכל עבר. הם בורחים אל נקודה מסוימת בגרמניה, שם הם מתארגנים בצורה צבאית.
אהה. כלומר, עוד כוח נכנס לתמונה.
זה רק התחלתי.
אבל הם מתארגנים בצורה צבאית כדי לפעול...
לתקוף את צרפת.
לתקוף את צרפת נגד המלך, נגד ההמונים.
נגד
איפה המונים, הם?
נגד ההמונים.
נגד ההמונים, כן. הם בצד המלך.
בדיוק. כמובן, המלך אומר, לא, אין לי כל קשר איתם, אני לא הפטרון שלהם.
כן.
אני לא אחראי, הם עושים מה שהם רוצים. אני מגנה אותם, אבל כל אחד ידע שהוא לא מגנה אותם.
ברור.
בעיקר המלכה הייתה... מלכה הייתה חסרת ניסיון פוליטי, היא לא הבינה בכלל את המאה שהיא הייתה חיה בה, שעל ידי דיכוי אפשר לפתור את כל הבעיות.
כלומר, היא חשבה שהיא תצליח בכוח להרגיע את ההמונים ולמנוע את ההתקוממות.
ועכשיו צרפת מתעוררת בעובדה שעל כל גבולותיה ישנם חיילים שיהיו בקרוב חיילי האויב. מגרמניה, מאיטליה, מספרד. כלומר, היא נצורה מכל עבר. האווירה היא מחושמלת.
בטח.
העיר הגדולה במזרח צרפת היא סטרסבור. וראש העיר של סטרסבור היה מקיים בארמונו קצין בן 32, שהיה קצין של חיל ההנדסה,
okay.
אבל אהב מוזיקה.
טוב, זה לא סותר?
כן, לא סותר. ואז ראש העיר דיטריש אומר לאותו איש ששמו היה רוז'ה דה ליל, אולי תכין משהו כזה שיר מלהיב בשביל צבא הריינוס. הריינוס זה הגבול בין צרפת לגרמניה.
כן.
יש סיפור פנטסטי של שטפן צווייג, הסופר היהודי האוסטרי, שנקרא גאון לילה אחד. Mm-hmm. בלילה הזה, אותו קצין, ששמו היה רוז'ה דה ליל, שאהב מוזיקה, הקצין הצעיר היה גר בעירייה. ובחדרו היה גם מיטה, כמובן.
טוב, זה סביר, בהרבה חדרים יש מיטה.
וגם מין פסנתר, או בעצם דוק קלפסן, זאת אומרת שזה אב הקדמון של הפסנתר.
אהה, כלומר, שהוא כלי קדום שלמעשה היה... אחד הכלים שממנו לימים ייצרו את הפסנתר.
כן. והיה פחד מפלישה גרמנית. כבר התחילה פה ושם. ואז אותו קצין צעיר ישב ליד הפסנתר וחיבר שיר מלחמה לצבא הריינוס. קומו ילדי המולדת. נגדנו הוקם דגל העריצות. האם אתם שומעים בכברים שלנו? הזועקים, אותם חיילים הפראים, הם באים עד לגבולותינו, לחנוק את נשותינו ואת בנינו. קומו, אזרחים, התארגנו בגדודים, נלך ונלך. אהבה קדושה של המולדת, החזיקי את הזרועות הנוקמות שלנו. חירות, חירות יקרה, לחמי עם מגינייך.
כלומר, שיר מורל חזק בשביל ההמונים הצרפתיים.
וערב לאחר זאת, הוא שר את זה מול מוזמני ראש העיר של שטרסבורג.
שצריך לומר שיש כאן משהו באמת מדהים, כי באותה תקופה, מי נלחם את המלחמות של המדינות? החיילים שכירי החרב ששילמו להם המלכים, לא ההמונים.
וזה שלא.
ופה השיר הזה מעורר התקוממות לאומית, כלומר רגש לאומי צרפתי מזמין את ההמונים עצמם להילחם את המלחמה של צרפת. זה רגע מכונן.
בדיוק, את צודקת. ומשום מה השיר הזה, שכונה בהתחלה שיר קרב של צבא ריינוס, הובא לפריז על ידי תושבי מרסי.
יפה.
ועל כן הוא קיבל את השם מרסייז.
בבקשה.
Amour sacré de la patrie, conduit soutien nos braves vainqueurs. Liberté, liberté chérie, combat avec défenseur, combattant avec tes défenseurs, sous nos drapeaux que la victoire accourt à tes morts accents, que nos ennemis expirants voient ton triomphe et notre gloire.
הפועל אמר יותר מאוחר שהשיר הזה שווה שני גדודים.
עד כדי כך הכוח שלו היה חזק, כאילו אתה יודע תוספת של כוח אדם לחיילים הצרפתים.
אני רוצה להגיד לך, הוא מאוד יפה, והמילים הם למעשה תמצית כל הפילוסופיה של המאה ה-18, והאדם התמה הם מדברים שאנחנו חייבים להרוות את התלמים שלנו עם האדם התמה של הפולש. זה כפי שאת אומרת, זה מחשמל. ודרך אגב, to galvanize, גלווניזה, זה נקרא לחשמל. ואז ככה תואר השיר הזה. מן הרגע הראשון הבינו את כוחו.
אז אנחנו עכשיו למעשה עוזבים את צרפת בנקודה קריטית. ההמונים מתקוממים נגד המלך. המלך מנסה לשתף איתם פעולה ולהתפייס בתיווכו של ראש עיריית פריז. בינתיים מלכים מכל קצוות אירופה מאיימים על צרפת. אם אתם לא תרגעו, אנחנו פולשים ומרגיעים את ההמונים בעצמנו.
אני רוצה להגיד משהו. אחד הקצינים של האויב הגרמני, הדוכס מבראונשווייג, אמר, אם תיגעו במשפחת המלך, לא תישאר אבן על אבן בפריז. וזה הציץ את זעם ההמונים עוד יותר.
ובינתיים שיר חדש, המנון חדש, שמצליח לשלהב את ההמונים, המרסייז, פורץ, ואנחנו בנקודה הקריטית הזו שבה צרפת נמצאת, באמת על סיפה של מהפכה אמיתית, מסיימים את התוכנית שלנו להשבוע.
שבוע.
ואנחנו נמשיך עם הסיפור המותח הזה בשבוע הבא.
100%.
שעה היסטורית, הרוח הצרפתית, חלק עשירי. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על אנשי הרוח הגדולים בהיסטוריה הצרפתית. ערכה, ענת מוזס. ייעוץ מוזיקלי, עמליה רוזן. ביצוע הטכני, בני יהודאי, מיכאל אבו, שחף בן לוי ודור עזריאל.
Quand nous chanterons le temps des cerises et guerres signales Et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons Des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant. Des pendants d'oreilles Cerises d'amour robes pareilles Tombant sous la feuille en gouttes de sang Mais il est bien court le temps des cerises pendant de corail accueillant rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde.